שלום לכולם, שבוע טוב, ואנחנו בפרשת שמות. התחלנו ספר חדש, אבל זה לא סתם ספר חדש, התחלנו תקופה חדשה בשנה, תקופת ימי השובבים. מכיוון שהשנה אנחנו בשנה מעוברת, תקופת השובבים נמשכת 8 שבועות, בעצם זה שובבים תת. ראשי תיבות של הפרשות, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, תרומה תצווה, שובבים תת. אז מה אנחנו מסיקים מזה לגבינו? אז דיברנו על כך שבשבועות הקודמים, כל ספר בראשית, שנה חדשה התחילה, צריכים להוריד את התוכנה של חסד גבורה, תפארת אברהם, יצחק, יעקב, כל זה. בעצם אנחנו צריכים להיסגר על היכולת שלנו להתמודד עם המציאות. היכולת שלנו להתחבר לממדים האמיתיים של המציאות. וסיימנו עם ספר בראשית, אנחנו מוכנים לקרב. מהו הקרב? זה הקרב על החירות. הרי סך הכל, יציאת מצרים, זה בעצם האידאה של מעבדות לחירות. וזה, זו ההשראה, שאנחנו מדברים למשל על מלחמת האזרחים בארצות הברית של שחרור מעבדות, המוטו היה, שלח את עמי, let my people go. כשאנחנו מדברים על עשרות שנים של מלחמה לשחרר את יהודי ברית המועצות, שלח את עמי. וברור שעוד הרבה 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 עמים הזדהו עם העניין של הנה המאבק בין השלטון העריץ לבין העבדים שרוצים להשיג את החירות. כמובן שזה הרבה יותר עמוק כמו כל דבר אחר, ואנחנו לא רק מדברים על סיפור, כי כמו שאמרנו זה אידאה של מעבדות לחירות. עכשיו, העניין הוא שכשאנחנו קוראים את ההגדה, מה נאמר שם? בין היתר חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. פעמיים בשנה, פעם אחת בליל הסדר, ופעם שנייה ב8 שבועות האלה. אלה הם 8 שבועות שהיקום פתוח. היקום פתוח לאדם להשיג חירות במימדים שלא השיג אף פעם בחיים שלו, ב8 שבועות הבאים. אם הוא מוכן לצאת למלחמה, אם הוא מוכן לעשות את העבודה. וזה בעצם הנושא של השיעור שלנו, אז איך אנחנו עושים את העבודה? ובואו ננסה להבין את ה... כי אחד המקומות הכי מדהימים שבעצם מראים לנו, ממחישים לנו את השכבה על שכבה על שכבה על שכבה, רובד על רובד של אינפורמציה שמוטבעים בטקסט התנכי, זה ממש המקום הזה. ונתחיל. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ועל כך אפשר לשאול שאלה, ששואלים בעצם, שהזוהר שואל, מה זה אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב? קודם כל, אמרנו כבר ישראל, למה צריך להגיד יעקב? דבר אחד. דבר שני, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה בלשון הווה מתמשך, היה אמור להיות שבאו מצרימה, על אירוע היסטורי שקרה לפני כמה אלפי שנים. ברגע שאתה אומר שזה אירוע מתמשך, הווה מתמשך, אתה כבר מדבר על מימד שונה, שבעצם איך זה רלוונטי, איך זה קשור אלינו, שבעצם הארי מסביר, אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה של הסיפור שהיה פעם, ואנחנו יכולים להסתכל על זה, למה אנחנו צריכים לזכור את הסיפור הזה? כי הסיפור הזה גם מתייחס למשהו שכל אחד מאיתנו עובר. וכאשר מדובר על אלה שמות בני ישראל, כשאנחנו מדברים על בני ישראל, אנחנו מדברים על הכוחות של הנשמה. הבאים מצרימה זה הגוף, כי הגוף הוא מקום צר ומוגבל. לדוגמה, אם אני מדבר על הגוף, כאשר הנשמה נכנסת לגוף, הגוף צולע. מה זה צולע? שאתה רק נשמה, אתה יכול להיות בכל מקום ביקום ברגע. אתה רוצה להיות בגלקסיה אנדרומדה, אתה רוצה להיות בירח, אתה רוצה להיות בצד האפל של הירח, אתה רוצה להיות באלמדית, אתה נשמה, אתה לא מוגבל. אין לך שום הגבלה להיות איפה שאתה רוצה. אתה נכנס לגוף, אתה מזה צולע, מזדחל, כמו נמלה, על הרצפה, ביום חיץ חם. אין לכם לפעמים את התחושה הזאת שזה כל כך איתי, עד שאני זז, עד שמגיעים. והיום עוד יש מטוסים, ופעם זה בכלל היה. אוקיי? עדיין מאוד איתי. מה אם נראות? האדם הראשון, שהיה לפני החטא, שהיה במסגרת של נשמה בלבד, בלי חומר גשמי, היה רואה מסוף העולם עד סופו. כלומר, שאתה נשמה, אתה רואה את הכל. בלי הגבלה. שאתה בגוף, אתה עיוור. רק שנדמה לך שאתה רואה משהו. כמה פעמים אתה אומר לעצמך, אחרי שנים, איך יכולתי להיות כזה עיוור? מה זאת אומרת? הלכת לרופא כל שנה לבדיקות. אמר לך, יש ראייה 6-6. אפי מקסימום, הוסיף לך משקפיים. עדיין ראית? חשבת שראית. שאתה נשמה, אתה רואה. שאתה בגוף, אתה עיוור. שלא לדבר על עוד כל מיני דברים. כל מה שטעים, זה בריא? לא, כולם יודעים את זה. וזה בריא לנפש? בטח שלא. כלומר, אנחנו מבינים שהגוף מאוד מוגבל, ולכן הגוף זה מקום צר, ושנאמר מצרים. אלה כוחות הנשמה שבאים אל הגוף הצר, מצרים, ושאתה נולד, לא כל הנשמה נמצאת בפנים, אלא רק חלק קטן, ולאט לאט, עם הצמיחה של הגוף, גם הנשמה הולכת וגדלה, ולכן הבאים מצרימה, בהווה מתמשך, כי הכוחות של הנפש נבאים מצרים, וגם אפילו אחרי זה. אנשים מסתכלים על עצמם לפעמים, נניח בגיל 50. אתה מסתכל, איפה הייתי שהייתי בן 27? איזה עיוורון, איזה טיפשות, מה חשבתי לעצמם. נכון? וגם אומרים גם, כמה שבן אדם יותר חכם, הוא יודע יותר שהוא לא יודע. כמה שאדם יותר טיפש, הוא יותר בטוח שהוא יודע. כי אין לו מושג. כלומר, העיוור האמיתי זה זה שלא יודע כמה הוא עיוור. המוגבל האמיתי. לעומת זה, אלה שיודעים כמה מוגבלים, יש להם עוד סיכוי. ולכן בעצם, מצד אחד, יש פה את המשל הזה, שכאשר אנחנו מדברים על עניין של יציאת מצרים, בתקופה הזאת של השמונה שבועות הבאים, זו התקופה שבה כל אחד יש לו את היכולת, כי יש פתח קוסמי. יש לך את היכולת, את ההזדמנויות, לצאת מהמצרים הפרטי של כל אחד מאיתנו. אצל אחד זה בתחום של אכילה, ששם יש לו שיעבוד ועבדות. אצל אחד זה בתחום של פרנסה. אצל אחר זה בתחום של מערכת יחסים מסוימת, שפשוט הוא משועבד שם. והוא לא מצליח לצאת. אצל אחד זה... לכל אחד יש, ולכל אחד מאיתנו יש כמה מצרים. מצרים כזה, ומצרים כזה, ומצרים כזה. וזה בעצם הכרזת המלחמה היום, ביום הראשון של תקופת השובבים, לצאת למלחמה, כי יש פה תהליך, ויש סיוע מלמעלה לעשות את התהליך הזה. עכשיו, ופה אנחנו שואלים את השאלה, אז למה, שלא עלינו, למה אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה? את יעקב. אם הזכרנו כבר את ישראל, למה צריך להזכיר את יעקב? ולמה שני השמות, ישראל ויעקב? אם זה שניהם, כנראה, הרי בתורה אין עוד אחת מיותרת. ולכן, אנחנו נכנסים לרובד נוסף. רובד קצת יותר עמוק. כי הרובד שדיברנו קודם זה רובד של הדרש. עכשיו הסוד ממש. אומר הזוהר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. שנינו, כל מקום שגלו ישראל גלתה עמהם השכינה, וכאן בגלות מצרים נאמר, ואלה שמות בני ישראל, כיוון שנאמר בני ישראל, מהו את יעקב? הבאים איתו היה צריך לומר. אלא, אלה שמות בני ישראל, קודם כל, הם מרכבות ומחנות עליונים שירדו עם יעקב, עם השכינה, בגלות למצרים. בואו נחזור שוב לסיפור של מצרים, ואחר כך נראה איך זה מתייחס אלינו, כי אנחנו לא במצרים, גיאוגרפית ופיזית. אוקיי? עם הבריאה, למדנו, שכדי שתהיה לנו בחירה חופשית, וזה כדי שנוכל להרוויח משלנו את כל ההערות והמתנות העצומות שבורא עולם רצה לתת לנו, האינסוף, היה צריך לבלבל את הכל, כדי שיהיה לנו בלבול ונוכל להשיג את מה שצריך להשיג. אחד השלבים שקוראים לזה שבירת הכלים, שזה מלכי אדום שמתו, שמדובר על כך שהאור ירד וירד וירד וכבר הכלים הלכו והתגשמו, עדיין במקום מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין הם לא יכלו להחזיק את האור אינסוף, ולכן וימלוך וימות וימלוך וימות, נבנה כלי והאור שבר אותו, ועוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, ולכן כל הכלים אני אשברו, ומכיוון שהם ישברו, התפזרו הניצוצות האלה ביקום, ובעצם אנחנו משחקים משחק של מחפשים את המטמון. בכל מצב שאדם נמצא בו, יש בו עירוב של כלים של טומאה וניצוצות של קדושה. ולמה זה? כי התפקיד של האדם בכל מצב שבו הוא נמצא, זה לא משנה המיקום הגיאוגרפי, כמו שמשנה המיקום המנטלי, כי הגיאוגרפי הוא רק ביטוי. בכל מקום שאדם נמצא, הוא חייב פה לדעת להפריד בין הקדושה לטומאה, ולמצות את הקדושה מתוך הטומאה, למצות את הטוב שמתוך המצב, ולכן המצב הזה נקרא גלות, או גולה. מה זה גולה? גולה משון גולה שמתגוללת, אבן גולל, זה כמו שאתה גולה, זאת אומרת, התגלגלת מהמקום הנאות למקום שזה לא מתאים. דוגמה, נורה חשמלית. אם היא לא, אם אתה לא מגולל אותה למקום המדויק, היא לא דולקת. עכשיו, נורה חשמלית שהיא לא דולקת, או שאתה שם אותה ביחסון, או שהיא סתם מפריעה לך. למה? איזה תועלת יש לך שיש לך נורות חשמליות מפוזרות בבית? זה מאוד מסוכן, אתה יכול לדרוך על זה להיפצע, זה יכול להישבר וכן הלאה. מתי הנורה המועילה שהיא גללת אותה למקומה, אפשר להדליק אותה. היא יכולה לתת אור. אם לא, היא לא במקום שלה, היא גולה. כך אותם ניצוצות קדושים, אם הם לא מחוברים למקום שלהם, זה סכנה. ולכן כל אדם ואדם נמצא בכל שלב של החיים שלו, במקום מסוים, במרות שלו מחפשים את המיליון, וכל הזמן יש לו רמזים של איפה נמצא מה שאתה מחפש. וכל העבודה הרוחנית של האדם זה למצות, למצוא ולמצות ולגול, עד שאתה הופך את הגולה לגאולה ואת האובדן למציאה. אתה צריך למצוא את עצמך. מה זה למצוא את עצמך? אותם ניצוצות עבודים של הנשמה שלך מפוזרים איפשהו במצב הזה. איך אתה מגלה אותם? איך אתה ממצא אותם? איך אתה מוצא אותם, ממצא אותם ומעלה אותם למקומם? זה קוראים לזה עבודה רוחנית. עכשיו, איך זה קורה? אמר רבי שמעון, זאת אומרת, אז קודם כל הוא אומר, אלה שמות בני ישראל, למה הכוונה? אמרנו בשבוע שעבר, והכינו אותם פרשת ויחי. אנחנו מדברים על ראובן. אנחנו מדברים על אותה מרכבה ששייכת, אותה אנרגיה ששייכת, לאותו תדר קוסמי ששייך למזל תלה. זה ראובן. ושמעון זה מזל שור. יש איזה קדושה וניצוצות בזה, ויש איזה קדושה וניצוצות בזה. ולכל אחד מהם זה הכל מרכבות של הערה, שהתפזרו להם, נעלמו להם, גלו להם אל בין הקליפות. מה זה גלו? הם לא במקום שלהם. בן אדם שהוא בגלות, מה זה אומר? הוא לא בבית. הוא לא בבית, הוא לא ממצא את עצמו. למה? זה כמו הנורה שלא מוברגת למקום שלה. היא לא במקום שלה, אז היא לא פועלת, היא לא מתפקדת. עכשיו, אמר רבי שמעון, מוסיף הזוהר כך, כשירדה השכינה למצרים, ירדה חיה ושמה ישראל. אבל מי זה ישראל? כשיעקב התחיל את דרכו, הוא היה צריך לשלוט בלווית כל התפיסות הרוחניות של אברהם ויצחק, ולהביא לשליטה בחומר, לכן נקרא יעקב, מלשון עקב. והעקב זה חלק הכי נמוך שמחובר לקרקע, נכון? זה עקב. אבל אחרי שהוא נאבק עם המלאך, ואז המלאך אומר לו, תן לי ללכת. הוא אומר לו, אני לא אתן לך עד אם ברכתני. ואומר לו המלאך, שמך לא יקרא עוד יעקב, אלא ישראל יקרא שמך. כי שרית עם אלוהים ואנשים. כלומר, כשאתה נאבק עם כל אותם כוחות שמושכים אותך לימין ולשמאל ולאמצע ולשליליות ולחומריות, ואתה נאבק עם הכוחות האלה ואתה מצליח לנצח, מה זה אומר? שהתעלית מעל, הפכת להיות מיעקב לישראל. ישראל זה כבר כולל את כל המשולש העליון, ולמדנו, ישראל זה ראשי תיבות של אברהם, א' של אברהם וסין של שרה, י' של יצחק וראי של רבקה, למד של לאה וראי של רחל, וי' של יעקב. אז ישראל זה כבר אותה חיה, מה זה אותה חיה? זה אותו ישות שנקראת ישראל עוזר אנפין. מה זה אומר? בדמות דוקיונו של אותו סבא יעקב אבינו, ו-42 משמשים קדושים עמו. מה אומר לנו 42? שם בן מבית, שזה ענה בכוח. נכון? וכל אחד ואחד אות קדושה עמו. איזה אותיות? א', ב', ג', י', ת', צ', ק', ר', ע', ס', ט', נ'. נכון? רגע, איך קוראים לספר? ספר? שמות. אלה שמות בני ישראל. כלומר, הרי כל הספר עוסק בשמות. איפה יש לנו על ה... הנה יש לנו על השם בן מבית. איפה יש לנו על העין בית שמות? גם בפרשה הזאת. לא בפרשה, סליחה, גם בספר הזה. בשלח יש לנו גם לפני כן. זה מקום מקום. ויש המון עניין של שמות בספר, בפרשה הזאת עצמה, תכף נראה. אוקיי? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, אמר רבי יצחק, למדנו זאת מתוך שנאמר בני ישראל, ואחר כך את יעקב ולומר איתו. רבי יצחק היה עומד לפני רבי אלעזר בן רבי שמעון ואמר לו, וכי שכינה ירדה למצרים יעקב? אמר לו, לא, הרי כתוב, אנוכי ירד עמך. שיעקב יש לו חששות לרדת למצרים, מקום של כל כך הרבה טומאה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, כך כתוב פרשת ויגש. אל תדאג, אנוכי ירד עמך וגם הלכה עלה. אמר לו, בואו, שכינה ירדה למצרים את יעקב ו600,000 מרכבות עמה. וזהו שנאמר כ600,000 רגלים. מה כל הסיפור? 600 לא נאמר, אלא כ600, כשם שיצאו אלו המלאכים, כך יצאו אלו ישראל. כלומר, שאנחנו מדברים על יציאה של בני ישראל במצרים, כל אחד שהוא יוצא ממצרים לוקח איתו מרכבה אחת של אור ממצרים. ובורא סוד הדבר, בשעה שיצרו אלו המקוות הקדושות והמחנות הקדושים, ראו ישראל וידעו שהיו מתעכבים בגללם. כל החיפזון שעשו ישראל בגללם היה, וזה נאמר, ולא יכלו להתמהמה. היה לו לומר, ולא רצו להתמהמה. אין הכתוב אלא ולא יכלו. ונודע ממש שכל בני ישראל, שכתוב בפרשה, הם בני ישראל שברקיע. וזהו שכתוב, בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. כלומר, אנחנו מדברים על עולם כפול. כל אחד מאיתנו חי חיים שהם כפולים. יש מימד בעולם הרוחני, ויש מימד בעולם הגשמי. ומה הכי מסמל את זה? זה השמות. מה זה אומר שמות?
במעמד
הר סיני
היו 600,000 דברים...
כן, 600,000 היו
מעמד הר סיני. 600,000 שירדו עם יעקב,
זה לא... מה ירד עם יעקב 600,000 מרכבות של השכינה? כמה אנשים היו עם יעקב שהוא ירד למצרים? 70. היו צריכים לחכות שיהיו 600,000 איש שמוכנים לצאת ממצרים כדי... ברגע שהם היו מוכנים, הם כבר ראו שכל המרכבות, כל ה... צריכים לצאת ממצרים, והם ידעו שמעכבים אותם. ולכן בני ישראל יכלו להתמהמה, כי הם מחכים לכם. אנחנו לא יכולים לצאת, המלאכים לא יכולים לצאת, אותם מרכבות של האור. שוב, כל הסיפור של ירידה למצרים זה היה כדי להעלות את הקדושה, את הניצוצות שנפלו לתוך קליפת מצרים. מצרים זה לא מקום גיאוגרפי. מצרים זה תודעה של צר. בן אדם לא חייב להיות במצרים כדי להרגיש שצר לו. המונח צרה או צרה צרורה, אתה לא חייב את מצרים בשביל זה, יש המון צרות צרורות שלא קשורות ישירות למקום הגיאוגרפי שנקרא מצרים, נכון? אבל זה נקרא מצרים, כי זה מישון צר, כי צר לך. למה צר לך? כי אתה לא במקום הנכון, אתה נועל נעל שלא מתאימה לך, צר לך. אתה לובש בגד שלא מתאים לך, צר לך. עוצר לך מבחינה, הכל זה דוגמאות, נכון? עכשיו, איך זה קשור לשמות? ופה אנחנו מגיעים לעוד דבר. מה עם השמות? בתורת הראי הקדוש הוא מרחיב את זה אחר, וזה מופיע בהתחלה אפילו בספר יצירה. אצל הארי רואים את זה בצורה ממש מדהימה, שהארי בעצם מסתכל על כל המציאות, מי שראה את הסרט מטריקס, כאל תוכנה. תוכנה, הכל זה תוכנה. כל לפעמים שאתם עושים משהו על המחשב, ולחצים כפתור לא נכון, ופתאום במקום תמונה חדה ובהירה, עם כל מיני דברים שיש עליהם מעניינים, מופיע לך שורות, 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 שורות של נוסחאות. מה אתה רואה? את מה יש שם באמת? מכיוון שהמחשב מתוכנת ככה שאתה לא תראה את זה, כי המוח שלך לא יודע לקרוא את זה, אז המחשב יודע לתרגם את זה למשהו שהמוח שלך כן יכול לקרוא. אבל אין שם תמונה במחשב, במסך. יש שם קובץ. הקובץ הזה יודע לתרגם את האינפורמציה שיש בקובץ לתמונה שהמוח שלך יכול לזהות. עצים, פרחים, תמונת משפחה מלפני 20 שנה, תמונה של איזה מוצר שאתה רוצה לקנות, יש כל מיני תמונה של משהו שהיה בחדשות, ותמונה של המאמר בעיתון או משהו כזה. טקסטים. הכל זה, אבל מה שבאמת קורה במחשב, עכשיו מה קורה? מה קורה למשל, אתה עובד על זה מסמך, יש שם תמונות, יש שם טקסטים וכו', ואתה רוצה לתקן את המסמך. אוקיי? איך מתקנים את המסמך? אז יש בדיחות על כאלה שהם לא מספיק מבינים מה זה, וזה הם לוקחים טיפקס ו... אתה יכול לתקן מסמך במחשב עם טיפקס? לא. כלומר, יש הרבה אנשים שעושים את זה. קוראים לזה הדחקה, קוראים לזה בריחה מהמציאות, קוראים לזה כל מיני מצוי, זה שאתה מכסה את זה, אתה לא אומר שתיקנת את זה. נכון? איך אתה יכול לתקן את המסמך? אתה צריך להיכנס לקובץ. נכון? ולהיכנס לקובץ, צריך לדעת איך לעשות את זה. אז אמרנו בעצם, מה הייתה הגדולה של אברהם אבינו? הוא היה הראשון שגילה שאנחנו חיים במטריקס. הוא היה הראשון שגילה שכמו שאמרנו הרבה פעמים, המין האנושי עד אברהם אבינו, ולרובם עד היום, החיים זה כמו להיות בבית סוהר, יש לך מסך טלוויזיה שמקרין כל הזמן את אותו סרט מעצבן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכן אתה מרגיש בחיים שכבר היית בסרט הזה. או נמאס לך מהסרט הזה. אברהם אבינו מצא את השלט. ובשלט שלו היו 22 מקשים. ואברהם אבינו מצא את השם משתמש והסיסמה. והצליח להיכנס לתוך למד להיכנס לתוך הקבצים, והוא למד שהוא יכול, אפילו הקובץ קבוע כך וכך, אתה יכול להיכנס לקובץ ולשנות אותו. ולכן, אברהם ושרה שהיו עקרים, הם שינו את השם, שינו את השם משתמש, עשו שם משתמש חדש וכן הלאה, ופתאום, אברהם ושרה לא מולידים, אבל אברהם ושרה כן מולידים. הם שינו את התדר, שינו גם את הקובץ. כלומר, הם ידעו לחדור למערכת, והם גילו בעצם שהאדם, כל אדם, זה לא מחשב PC, אלא זה תחנת חיבור לאינטרנט, לרשת. זה העניין שאנחנו אומרים, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה, שמופיע פה, בפרשה הזאת. שכל אלה למדו לחיות בשני הממדים בו זמנית. אז מה אנחנו לומדים בתלמוד עשר ספירות? שכאשר הרב אשלג מסביר לנו על כך שהארי אומר שבאינסוף לא היה אוויר ריקני וחלל. מה זה חלל? חומר. מה זה חומר? אומר שכל חומר שאנחנו מכירים, אם אני מסתכל על איזה פיסה שלו, נניח הספר הזה, זה חומר. אבל מה יש בחומר? בכל דבר של חומר יש את האור אינסוף, שמאיר דרך קובץ. הקובץ זה החומר. אז מה אני רואה פה? 99.99% פה זה האור אינסוף. אבל מה מגלה את האור אינסוף בצורה של ספר כזה ולא אחר? הקובץ. מה קורה אם אני עכשיו אבטל את הקובץ? יעלם הספר. לאן זה ילך? מה זה חשוב? האור אינסוף נמצא בכל מקום. רק הקובץ שמגלה אותו, דוגמה, שם קובלים אומרים, נניח אתה מקרין תמונה על הקיר עם הקרן. 1,000 שנה אתה מקרין אותה תמונה על הקיר. ואז אתה מוציא את התקע מהשקע. מה קורה? אפילו שאלף שנה התמונה הוקרנה על הקיר, ברגע שאתה מוציא את התקע והשקע, מהשקע אין יותר תמונה על הקיר. לאן זה נעלם? נעלמה התמונה. היא פשוט הפסיקה לגלות, כי הקובץ הפסיק לעשות את האינטראקציה עם האור. מכאן ההבנה של חוכמת הקבלה שאומרת, שאתה, אם אני יכול להיכנס אל הקובץ, אני יכול לשנות הכל. ומכאן העניין של אלכימיה, עוד בימי הביניים, סוף ימי הביניים, שאנשים דרך לימוד של כתבי הזוהר, שזלגו להם, והתחילו להסתובב להם באירופה, ואנשים התחילו להגיד, רגע, אם זה ככה, אם אני יודע להתחבר לקובץ, אני יכול לשנות, אני יכול לקחת מים, חמצן דומים המים, ולהפוך אותם לזהב. למה לא? הרי האור זה אותו אור, והחלקיקים זה אותם חלקיקים, אני רק צריך לשנות את הקובץ. אם אני מצליח לשנות את הקובץ, אני יכול עכשיו שזה יקרין זהב, במקום שזה יקרין מים. מבינים את הרעיון? ועל מה הכל בנוי? במעמד הר סיני אנחנו מקבלים את התורה. והמדרש אומר, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל אות זה לא רק שם אלוקים, או שם המפורש י' כ' ו', לא, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל בתורת הרי הוא מתרכז קודם כל, להראות, בוא נראה איך זה יוצא מהשמות של הבורא. אז דיברנו על הענה בכוח, שם בן מבית, למה מבית? שאם מישהו תובע, עמוק בתוך הקליפות, בתוך הדינים וכן הלאה, איך הוא יכול להעלות את עצמו מהאשליה של החומר? ענה בכוח. ענה בכוח גדולת ימיניך תתיר צורה, להתרכז א', ב', ג', י', ת', צדיק. קבל רינת עמך, סגבי נותרי נורא, קופה איש עין, סינטט נון. מה זה אבל עושה? אז הוא אומר, זה כמו 3 ידיים. מישהו תובע עמוק בתוך הקליפות. עמוק עמוק בתוך הביצה. אתה מוציא אותו, אם נעשה עם 2 ידיים, הוא יכול ליפול מצדים. עם 3 ידיים זה הכי בטוח, אין לאן ליפול. נכון, ביציאת מצרים יש היד הרמה, היד החזקה, היד, נכון, היד הגדולה, 3 ידיים. יד, 14. 3 ידיים, 42. איך זה קשור לשם? אבל הכל מתחיל משם השם. י' כ' ו' כ'. שם השם י' כ' ו' כ', 4 אותיות. אם אני עכשיו כותב אותו במילוי, כי שאני אומר י' יש שם י' ו' ד', עכשיו זה 3 אותיות. ה', ה' י' זה 2 אותיות. ו' י' ו' ו' זה 3 אותיות. ו' י' ו' וה' 2 אותיות. ביחד כמה? 10. אז כמה יש לנו? 4 י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' במילוי? 10. אם אני עושה עוד פעם מילוי, שאני אומר י' ו' ד', יש לי י' ו' ד', שאני כותב אותם כך, אז יש לי עכשיו י' ו' ד' וכולי, כל הזה, זה יוצא 28 אותיות, זה כבר חלוקה שלישונית. למה זה חשוב? כי כשהאור יורד מהעולמות העליונים, הוא יורד כל פעם מדרגה, אז יש פה שוב כל מילוי, זה עוד מדרגה של ביטוי, של יציאה לפועל. אז עכשיו כמה אותיות יש לנו? 4, 10, 28, ביחד? 42. שם במבט. אז השם במבט יכול להתבטא על א' ב' ג' י' ת' צ' קופה אישה אין סיתנון, או י' ק' ו' ק'. פשוט מילוי ומילוי של המילוי. אוקיי? עכשיו, ולכן למדנו גם שהקדיש, שיש לו את הכוח להעלות נשמות, או להעלות אותנו ממדרגה למדרגה בתפילה, מתחיל להתגדל והתקדש מרבה, 4 מילים. י' כבר. באמר דברה, קירותי ועמיך מרחותי ועצמך פוקנה ויקרב, דברה, אוקיי. משיחי, 10 מילים. יש מרבה, יש מרבה מברך לעלה מהמי המי עד בעלמה, במשפט הזה 28 מילים. שוב, אותו מבנה, 4, 10, 28. הכל מבוסס על הצירופים של השמות של הבורא. ואז הארי מראה לכם איך הכל בנוי בצורה כזאת. כל המציאות. כל דבר ודבר. כלומר, אם אתה מבין את סוד השמות והמילואים והצירופים של שמות הבורא, אתה יכול להיכנס לכל קובץ ביקום ולערוך אותו. להסיר לכלוכים. להביא למצב שהקובץ מתגלה בצורה שלמה, זה נקרא תיקון. תיקון. עכשיו, אבל מה שמעניין, הרי יש עוד מספר שהוא מאוד חשוב, 72. 72, עין בית שמות, נכון? אם אני לוקח את שם י' כ' ו' כ' במילוי, י' ו' ד' ה' י' ו' י' וו' וה' י' ביחד, 72. הנה יש לנו 72. הכל מסתדר. אבל גם...
כל אחד מילוי של מילוי.
לא, מילוי, רק מילוי. מילוי אחד. י' כ' ו' כ', י' ו' ד' י' זה 10, ו' ד' זה עוד 10, 20. הגימטריה, הכל זה גימטריה. אתה צריך לראות, אם אתה לומד קבלה, הכל עוד זה גם מספר, נכון? אתה רואה את האותיות כמספרים. אחר כך ה' זה 15, נכון? ו' זה 26. 22, סליחה. ה' עוד 15. תחבר ביחד, 72. אוקיי? אבל יש עוד דרך אחת, שאתה רואה את האור מתבטא. זה יכול להיות גם... מכירים את הבדיחה, נה, נח, נחמה, זה קוראים לזה ריבוע. זה בדיחה הסיפור, אבל הריבוע, הסיפור פה, שיוד, יוד והי, יוד, הי, וו, יוד והי וו והי, תעשו את הגימטריה, עוד פעם 72. אבל זה נקרא ריבוע, וזה מראה יותר על כלי ואחוריים. זהו. אומנות אדירה של הבנה של השמות, אבל מי שמבין את השמות ואת הצירופים, יכול לשלוט בטבע, יכול לשלוט בהכל. דוגמה אחת המפורסמות, מי שמבין את כל זה, אומרים שהסטאז' של מי שלמד באמת ספר יצירה, זה לעשות גולם. הגולם הכי מפורסם, היו הרבה כלמים, אבל לא, הם לא קיבלו פרסום בהיסטוריה, אבל הגולם הכי מפורסם זה הגולם של המהר"ל מפראג, שבנה את הגולם כדי להציל את קהילת פראג באותה תקופה, שניסו להליל עליה כל מיני עלילות. אז מה כתוב שם? אחרי שהגולם, שזה היה בעצם בוץ, הוא עשה כמו בובה מבוץ, והכניס שם קדוש לפה שלה, וקם הגולם ופשוט עשה מה שאמרו לו. אוקיי? ושראה... המהר"ל מפראג, כשהוא סיים את העבודה, הוא הוציא לו את הסים, סליחה, את השם ה... והוא הופך להיות בחזרה לערימה של חמר. אוקיי? יש כאלה שאומרים שמשם יצאו בסוף האגדות אצל השכנים, הרי מפראג לטרנסילבניה, פרנקנשטיין וכולי.
זה כמו המים של היפני שהוא שם את ה...
כלומר, אתה יכול לשלוט, אם אתה מכניס את השמות, אתה יכול לשלוט על כל דבר, ולהפוך דבר מכאן, העניין שוב לחזור לעניין של האלכימיה. מה יצא מהאלכימיה? הם הצליחו לעשות מזה זהב? לא. אבל תוך כדי זה הם התחילו לבנות את המודלים של כימיה מודרנית. את הכללים של עבודה, את הנוסחות, והם התחילו להבין איך זה עובד. לפחות בכימיה הם... דרך אגב, עם כימיה מודרנית אפשר לעשות המון דברים. תסתכלו למשל על מה שאתם לובשים. בטוח ששם כימיה במה שאתם לובשים, בצבע, בחומר וכולי, הכל זה כימיה. זה רק מתוך הבנה, אבל פה אנחנו מדברים לא על החומר, אנחנו מדברים על הקובץ הפנימי שמאחורי החומר, כי המילה חומר זה מרוח. אחרי שהבנו את זה, עכשיו אנחנו יכולים להבין למה אנחנו עכשיו שאנחנו נכנסים לימי השובבים, זה תמיד יוצא בתקופה שרוב תקופת השובבים היא תחת שליטה של כוכב שבתאי. מה כוכב שבתאי מסמל? את החוכמה. אבל חוכמה, בלי פשרות. ולכן כוכב שבתאי גם נקרא, הוא נקרא באסטרולוגיה המערבית, המרע הגדול. למה? כי כוכב שבתאי זה כוכב מפליק. פוצץ לך את ה... יש לך בית, מוריד לך את הבית. יש לך בריאות, מוריד לך בריאות. כוכב שבתאי עושה בלגן איפה שהוא נכנס. מה? הנה הבורסה. לעומת זה, אצל חוכמת הקבלה, כוכב שבתאי נקרא המורה הגדול, לא המרע הגדול, המורה הגדול. למה הוא לוקח לך? אומר הרבד, רבי אברהם בן דוד מפוסקירס, מכיוון שהוא אינו חפץ בענייני החומר, אם אתה נדבק לחומר, כלומר לביטוי השלייתי של שמות הבורא, זה ריק. אין בזה כלום. אתה צריך להתחבר לקובץ הפנימי כדי להפיק מזה את המשמעות. אתה צריך להתחבר למהות, לא לאשליה החיצונית. ולכן, כוכב שבתאי, את כל האשליות שלך, הוא מוחק לך. בוא נסתכל על זה בסיפורים שלנו. בסיפור שלנו יש מאבק בין שני כוחות. בני ישראל שמסמלים את מה? את הנשמה. את האורות, את הניצוצות של הקדושה. הם לכודים בתוך תפיסת החומר, שזה כוחות הגוף. מי הראש של כוחות הגוף? פרו. מה מסמל פרו? מצד אחד פה, רע. מצד שני, העורף. והעורף, שמרוצים לדבר על מישהו שהוא לא רוחני והוא לא מבין, או שאומרים עליו קשה עורף. נכון? כל מיני ביטויים אצל האמריקאים, כלומר זה רדנק. העורף מחובר למקום של הקשנות והסתימות. והתימות, זאת אומרת שהבן אדם רק בחומר. בשמונה השבועות האלה אנחנו חייבים לבחור צד. אבל אם אתם בוחרים את הצד של פרו, אתם הולכים לחטוף. 10 מכות. לא רק 10 מכות, זוכרים בהגדה? על הים לקחו 50 מכות. לא 50 מטור, 250 מכות. וכן הלאה וכן הלאה. אתם רוצים את הצד הזה? אין בעיה. קבלו את כל החבילה. אתם חייבים עליו לבחור צד. אלו הם שונה שבועות קריטיים שאנחנו חייבים לבחור צד. כי מה שקורה, כוכב שבתאי עובד, כל הכוחות עובדים, כי מה המטרה? המטרה היא להביא אותנו למה? ליציאת מצרים, למקום שאנחנו יוצאים מהצער, מהלחץ, מהמוגבלות, מהתפיסת החומר המוגבלת, מהעיוורון, למקום של חירות אמיתית. ומה זה חירות אמיתית? חירות אמיתית זה שבן אדם יש לו חירות אמיתית לבחור, להנות מהבריאה, כי לשם כך הוא נבחר. איך אתה יודע מי זה עבד? הוא כל הזמן באיזושהי מצוקה. עכשיו הוא לחוץ, עכשיו הוא עצבני, עכשיו הוא דורג, עכשיו הוא בחרדות, עכשיו אין לו זמן, עכשיו הוא כל הזמן, הוא בשיעבוד, הוא משועבד, הוא בסטרס. אין לו פניות, פשוט להיות מחובר לבריאה, לבורא עולם ולמטרה שלו. אין לו את היכולת הזאת, למה הוא עבד? כל דבר מאיים עליו, כל דבר מרחיץ אותו. כל דבר מסית אותו מהאג'נדה. ומה האג'נדה של כל בן אדם? להיות שמח, מאושר, שיהיו לו חיים טובים. אין, אתה עבד. אתה עבד. עכשיו אתה צריך להחליט, לבחור צד. אתה רוצה להיות העבד. מה נאמר? 50 יצאו בני ישראל ממצרים, עם כל יציאת מצרים, רק 20% יצאו. 80% לקחו את הצד של המצרים, חוסלו. מכת חושך, הם הלכו יחד עם המצרים שהלכו. רק 20% מעם ישראל, ככה מדרש אומר, שרדו את התהליך, כי 80% לקחו את הצד של מצרים. 80% היו יותר מדי באשליה של החומר. כלומר, המעמד של כל אחד מאיתנו לא מובטח בשמונה השבועות האלה. אז יש כאלה ששמונה שבועות האלה, או, זה תקופת השובבים, זה תקופה קשה, צריכים פשוט להיכנס מתחת לפוך ולחכות שזה יעבור. מצד שני, אם אתה בכיוון של האמיתי, אתה מבין, שמונה שבועות ואני יכול להשיג מדרגה של רוחניות שבחיים לא חוויתי, של חופש, של חירות, שבחיים, יאללה לעבודה! אני יכול לחכות שיבוא השמונה שבועות האלה ולראות לאן אני אגיע. אני מוכרח להיכנס למרות. הרוחני מסתכל על זה כך, וכאילו רוחני מסתכל, אוי, שוב יהיה לו נוח, שוב בין המצרים, בין השובבים, אוי 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 אוי, יש שם מה להתלונן, יש שם תוריד פרופיל. איזה תוריד פרופיל? זה לא ימים רעים. זה ימים רעים אם אתה פרו. מה, אתה באמת מזדהה עם פרו? סלוזר. אתה בוחר בקבוצה, מה, אתה לא יודע? כל שנה קוראים את זה, ובכל שנה פרו מפסיד עוד פעם. נכון? מה, לא למדת? אז זה בדיוק העניין של רוחניות, שכל אדם בשמונה השבועות האלה יכול לעשות קפיצה עצומה של בה הוא מחלץ את הניצוצות הקדושים מתוך המצב שבו הוא תקוע כרגע, מתוך כל מיני מצבי מצרים שהוא חווה, ולהגיע בסוף השמונה שבועות האלה למקום שאתה מסתכל לך ואומר, איפה אני הייתי ואיפה אני היום? הנה, כי אני כבר לא במקום הזה. הרי לכל אחד יש, מאיתנו יש מקומות שאנחנו, מה אני עושה פה? למה אני פה? זה יכול להיות מקום פיזי של עבודה, מערכות יחסים, או מקום מנטלי. שוב, עם אנשים אחרים במקום עבודה אחר, שוב אני עובר את אותו מצרים, אני שוב עבד למה חושבים עליי, מה אומרים עליי, וככה וככה. והגוף שלי, כל אחד, בריאות, כמו שאמרנו, בכל מיני מצבים. לא נמאס? אתה רוצה להיות בן חורין? צריך לצאת למסע. עכשיו, אבל מה שהוא אומר פה, זה קשור גם, אבל זה קשור לשמות. קשור לשמות. ענה בכוח, חיים בית שמות. חייבים, בן אדם חייב להשתמש בזה. יש לזה עוצמה. עם זה אתה נכנס לקובץ המקורי ואתה יכול לעשות עריכה. קיבלת מתנה, לכן זה נקרא ספר שמות. ואם אתה מבין את השמות, אתה מתחיל להבין מה קורה, אתה יודע לאן להתחבר. בואו נראה. ולשמות בני ישראל באים מצרים, הייתי יעקב איש בטובהו, וכמה פסוקים כבר אחרי זה. ויקום מלך חדש על מצרים שלא יודעת יוסף, ויאמר אל עמו, הנה בני ישראל וזה, ומכניס אותם ל... וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רמסס. אומר המדרש, כך אומר רבי חיים ויטל, שיעבוד אחד, מה זה ערי מסכנות? זה מחנות עבודה, מחנות ריכוז. מה יש מחנה ריכוז אחד? קוראים לו פתאום. מה זה פתאום? פתאום. הבן אדם אוכל כמו חבית לתחתית. לא משנה כמה הוא בולע, אף פעם לא מספיק לו. יש לו מנה, רוצה, 200. אז יש לו בולמוס על כסף, בולמוס על אוכל וכן הלאה. אין לו, או אלכוהול, כל מיני דברים כאלה. מה זה רמסס? רמסס, מסס הבטן, הקיבה. יש כאלה שצריכים לשים משהו בפה, יש כאלה שצריכים משהו לשים בבטן. אבל זה אותו עבדות. אותה עבדות. למה? כי ברגע שאתה אוכל את החיצוניות, זה כמו שאתה מלקק את המסך. מה, זה מסביע? את המסך של המחשב. ליקקת עכשיו, ליקקתי מנה של גולה שונגרי, ליקקתי מנה של חמין כבש, ליקקתי מנה של גלידה, פירות יער ווניל. אוקיי? יופי. ועם זה אפשר לחיות? עם הליקוקים האלה? לא. לא. אתה חייב להיכנס לקובץ. רק גם אתה בנוי מקבצים. אתם יודעים מה זה תיקון הנפש? בתיקון הנפש, כל חלק בגוף שלנו זה בעצם שם אחר של השם הבורא, של שמות הבורא, בניקוד אחר, בצירוף אותיות אחר. הכל זה השמות, הכל, כל הבי... הרי מוכיח איך כל דבר במציאות הוא בעצם צירופים של שמות השם. אז אתה יכול, בטח שאתה יכול לשנות שולחן לכיסא, בכוח האברה קדברה, אברה קדברה. ואוקיי, וכן הלאה, ויבידו בני ישראל, מצרים ובני ישראל בפרך, ואז הגזרה כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. הרי מסביר למה. הנשמות שהיו במצרים, עברו כבר כמה תיקונים קודם, אז לא מספיק. למשל, אחד השלבים, היה שלב מאוד מפורסם, המבול. התיקון של המבול היה לטבוע. אבל זה לא הספיק, לא כולם טבעו מספיק כדי לתקן. ולכן הם באו במצרים, ועכשיו כל הבן הילוד, היאורה, שוב מוות בתפייה. אבל היה גם כן תיקון ב... היה עוד מקרה קשה מאוד, שזה אחרי זה מגדל בבל. הבנים, בינה לבנים. מה היה התיקון השני? קיבלנו עבודה, ללבון לבנים. קודם, עשית את זה כדי למרוד בקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה עושה את זה כי פרעה מכריח אותך. אבל אז נולד משה. הסיפור המעניין של משה. שהוא נולד, משה בתיבה, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה. בקיצור, היא מחליטה לגדל את הילד, מניקה אותו, והגדל הילד. אנחנו עכשיו בשמות ב' פסוק י'. והגדל הילד ותביאו לבת פרעה ואילה לבן, ותקרא שמו משה. ותאמר כי מן המים משיתיהו. מה זה משיתיהו? מה זה למשות? שמישהו תובע, היא לא משתה אותו מן המים, הוא צף על המים. אבל זה כדי לראות, מה זה משה? תסתכלו על האותיות.
השם.
זה ספר שמות. מי הוא ראש כוחות בני ישראל? מי הוא זה שמלמד אותנו ואת כל העולם אחר כך? מה זה המהות של להיות בני חורין? אחד, שהשם שלו, יש את האותיות של השם. הכל זה שמות. הכל זה שמות. ומה הדבר הראשון שאנחנו לומדים על משה? כבר פסוק י' א', ויהי בימים ההם, ויגדל משה. מה זה ויגדל? הוא היה בן 40. מה זה ויגדל? אלא אנחנו מבינים שוב את השפה של התורה. קטן זה מישהו שלא לוקח אחריות. איזה בן אדם קטן? איזה קטן לא לוקח אחריות? הוא עולמי צר כעולם נמלה. זה אחד שאוהב לשבת במצרים. משה עושה עבודה. הרי בינינו, הוא גדל להיות נסיך מצרים. הוא לומד את כל החוכמות של מצרים, של כישוף, של חוכמה אבל סך הכל יש לו נשמה גבוהה מאוד. מאוד גבוהה. הוא תוכנן להיות הגואל והמושיע. הוא, כמו אברהם, שנולד באמצע עבודה הזרה של אור, משה צומח באמצע עבודה הזרה של מצרים. הוא לומד במקדשים של מצרים, את כל חוכמת מצרים, ומה קורה? הוא באמת לוקח את זה ברצינות, הוא באמת עושה עבודה, לכן ויגדל. איך אני יודע? ויצא. הוא יוצא מהקופסה, מה הנטייה של בן אדם? יש מה שנקרא היכלי השן. יש אנשים שעושים מחקרים בהיכלי השן האקדמיים. אתה חי לך את החיים הטובים וכן הלאה, ולא כל כך מעניין אותך העולם הזה, כי בעולם שלך טוב מאוד. אתה יכול לעשות מחקרים על הומלסים ועל כל... מרחוק. מרחוק. אתה עדיין בתוך העולם שלך. מרחוק. בתור כזה, אתה לא מעורב. לא באמת אכפת לך. אתה לא באמת מוכן. פה משה ויצא אל אחיו ויר בסבלותם. הוא מוכן לקלוט את הסבל שלהם ולהתחבר לזה. ולקחת החיות הזה, ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, והוא לא עומד מצל מזה לא שלך. הוא לא חושב לו לעזור. הוא מסכן את הכל. ואיף אל כה וכה ויהר כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, איך אנחנו יודעים שהוא רשע? למה תכה רעך? עונה לו הרשע. פסוק י' ד' ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? מכך אנחנו לומדים שאיך משה הרג את המצרי? אומר באמירה, למה תקר איך תקה אותיות כף איתף מים בית שמות? זה הכוח של לסלק אנרגיה שלילית. לא רק זה, גם הרי אומר, מי שמחה לאיש? אז יכול להיות, מי שמחה שר ושופט עלינו? מה זה לאיש? מי שמחה לאיש? סופי תיבות, יוד כף שין. יוד כף שין, זה דווקא מה שם בן מבית. יוד כף שין, זה מינה גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמיים, ייחודיך כבבת שמיים, יוד כף שין. יוד כף שין, יש לזה את הכוח של לשאוב מהרשע את כל הטוב שיש בו, וברגע ששאבת את הכל, מה קורה לרשע? מתעדה, אין לו כוח מעצמו. משה השתמש ביוד כף שין ובכף היטף, בעיה קטנה. רוב בני האדם, 99.9999, יש להם נשמה חיובית, אבל מלא בלגן וקליפות. פעם ב... נדיר מאוד, יש כזה שהוא רק שליליות. כשמשה הוציא את כל השליליות מאותו אדם, מה נשאר? שום דבר, הוא מת. זה היה רצח בשגגה בעצם. הוא לא רוצה להרוג אותו, רק להוציא ממנו את הרשע. הבעיה שלא היה שום דבר אחרי חוץ מרשע אצל האדם ההוא. נדיר, נדיר, נדיר מאוד. אבל כבר אנחנו רואים איך משה משתמש בשמות. מה זה העניין של השמות? זה הדרך למשות את האדם מתוך הבוץ, מתוך התביעה שלו. ואירה משה ומאכן הודע הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. מה פתאום הצטרפת אליהם? חשבתי שאתה איתנו. אם הצטרפת אליהם, אתה מסוכן לנו. ויברח. טוב, אחרי נדודים, משה מגיע למדיין. מתחתן עם ציפורה, נדלה קצת הסיפור. ומשה היה רואה את צון איתו. פרק ג' פסוק א'. וינהג את הצון אחר המדבר ובוא להר האלוהים חורבה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. מוכר, נכון? וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. ויאמר משה אסור אנה וירא את המראה הגדול הזה מדוע לא בער עיוור הסנה, והיה שם כיסר לראות. שאלה מאוד פשוטה, מה זה כיסר לראות? ניגש לראות, בא לראות, מתקרב לראות. ממתי משתמשים במונח שר לראות? אומר שר מן הדרך. אולי בדרך, הוא היה, ראיתם פרוי פה, צון? הוא הולך לו, מטייל בערים. אין דרך, להפך. ליד הדרך אין מראה. המראה זה יותר רחוק מהדרך. מה זה שר? לראות. נראה את ההמשך. בקיצור, משה עובר התגלות ואומר, אנוכי אלוהיך, אלוהיך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתם משה פניו, כי ירא מביט אל האלוהים. ואומר השם ראו, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים וכולי. נקצר, אתם מכירים את זה, את החלק שחשוב. ויאמר משה אל האלוהים, י"ג, הנה אנוכי בא עם בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? שוב עולה העניין של שם. רגע, מה זאת אומרת מה שמו? הבורא לא הציג את עצמו למשה? לא אמרנו קודם? בצורה מאוד מדויקת, נכון? הוא מציג את עצמו, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וליעקב. מדויק. מה פתאום משה שואל מה שמו? משה, מה אתה לא יודע מה, עם מי אתה מדבר? משה יש לו בעיה. אומר לנו, והוא גם מתווכח. לא, אני הרי על שפתיים וכו'. יש פה סצנה. אומר הרי, משה רבינו מבולבל קצת. הקונספציה שלו היא, אומר הרי, שהגלות צריכה להימשך עוד 50 שנה. מה פתאום עכשיו? יציאת, מה פתאום עכשיו הגלות צריכה להצטיים? יש עוד 50 שנה, יש זמן. מדוע? אומר הרי כך, באותה תקופה, הכוח של השליליות בעולם הגיע לשיא בל יתואר. אי אפשר לתאר את מידת החושך והרוע ששלטו בעולם. עד לכך, שהכישוף השחור ועבודה זרה היו כל כך עוצמתיים, הם לא היו טיפשים. חכמים מאוד. זאת הייתה טכנולוגיה מדויקת. כמו שלארי יש טכנולוגיה. הם גם ידעו את הטכנולוגיה. אבל השתמשו בזה לטומאה. מה קורה שחברת חשמל שמה לב שיש הרבה חיבורים פיראטיים באיזשהו אזור? סוגרים את השלטר. מה קורה שיש הרבה חיבורים פיראטיים? זה לפעמים השלטר קופץ לבד, אפילו אתה לא צריך לסגור. יש מערך שפשוט למנוע עומס יתר וקריסה של כל המערכת. מה שקרה זאת באמת הייתה, זה היה המצב. בעולם שלנו, עולם עשייה, החיבור לעולם שמעבר זה היוד קי וו קי. זה התודעה של החסד, זה התודעה של הרחמים, אבל זה גם הצנרת. אמרנו קודם, זו אותה חיה, אותה מודעות, אותה של החיבור בין הגשמי לרוחני. בין העולם הזה לעולם העליון. ברגע שמערכת הכישוף הגיעה למדרגות כל כך עצומות, היה חשש אדיר, כלומר, היה חיבור פיראטי. ולכן, י' קי וו קי, שהוא מוגדר כבעצם בן זרנפין, חזר לימי אמו. הוא חזר, עלה למעלה, כאילו הרימו את הסולם, להתחבר לבינה. מי זה בינה? אמא. נכון, ממי אנחנו, ממי אתה ניזון? מאמא, נכון? מי מזין את הילד? בזמן ההיריון ואחרי ההיריון, האמא. לכן, הספירה הזאת שנקראת בינה, היא אמא. ולכן זרנפין התעלם מצב חירום, בתוך חזרה, בתוך אמו. כל העניין של יציאת מצרים היה לילד את התודעה הזאת של זרנפין. אבל, איך זה מתבטא? מוכר לכם איזשהו מקום? ישנה את האמא העליונה הקדושה, שצריכה לילד וללדת את הבן שמביא את הבשורה של הגאולה. מוכר לכם איפשהו? במקרה. ולכן, האם העליונה הזו היא בינה, זרנפין זה בן, ולכן גם בינה הזאת היא עוד בן יוד קי. זרנפין הוא הבן של חוכמה ובינה, יוד קי. זה בתוך המילה בינה, יש את זה. וכל התהליך של הלידה, אז בעצם איפה התיקון? התיקון הוא קודם כל באימא. אבל אימא זה לא יוד קי וו קי. אימא זה שם, אהיה. ולכן משה שואל, אני לא מבין מה קורה פה, אני חשבתי שהתיקון הוא בזרנפין, ביוד קי וו קי. יוד קי וו קי בגימטריה 26. אהבה, 1. אהבה בגימטריה 13, 1, 13 ביחד. 26 יוד קי וו קי. משה אומר, אני חשבתי שהתיקון הוא ביוד קי וו קי. שר לראות. 10 ספירות כפול 26, 260. בגימטריה, שר. לכן שר לראות. הוא חשב שהתיקון הוא בזרנפין. אבל זרנפין לא היה בנמצא, זרנפין היה באימא, בבינה. היה צריך למשוך אותו משם. ובינה זה שם אהיה. ולכן משה שואל, אני לא מבין מה קורה פה, תגיד לי מאיפה אני בא, מאיפה התיקון? אומר הבורא, תגיד, אהיה אשר אהיה. זה גם האמת. כי אהיה 21, כפול 21, 441, 1, א', מ', זה 40, 400, זה תף, אמת. זו האמת. תאמר שאהיה שלח אותך. התיקון הוא באימא. ומכיוון שזו לידה, בעצם כל הסיפור של עשר המכות, זה לידה. ולכן חזל, מאמר חזל, שבעצם הכל זה עניינים של לידה. מה הדבר הראשון שקורה בלידה? דם. מכה ראשונה? דם. רגע, סתם דם? לא, הכל זה צירופים של מספרים, של שמות השם. תיקחו א', 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 י', א', י', ק'. זה אחוריים של AK. כמה זה בגימטריה? א' זה 1. א' ה' 6. 6 ועוד 1? 7. א' ה' י'. מה? 17. 17 ועוד 7? 24. א' ק' י' ק'.
16, לא
17. 16. בדיוק. 16, לא 17. א', ק', י', ק', 21, ביחד יוצא 44. דם. כל, הרי ככה נותן כל מכה ומכה, איזה צירופים של שמות השם מתגלים? כלומר, מה הקובץ? ומה אתה רואה על המסך? הכל זה פשוט, זה הקובץ האמיתי. מה שאתה רואה במסך זה רק את החיצוני של זה. כלומר, איזה מדרגה של תיקון קרו בכל אחת מ-10 המכות. אוקיי? אז בעצם מה אנחנו לומדים מהסיפור של כל השבועות הבאים? אנחנו בתהליך של לילד בתוכנו את התודעה של י' ו' ק'. מה זה תודעה של י' ו' ק'? זה תודעה של חסד, של רחמים, של נתינה, של תקווה, של הצלחה, של... אם אתה באמת מאמין באמונה שלמה שאפשר לתקן, ואתה עושה את העבודה בצורה של אמונה שלמה, של תיקון, של מיקוד, של עבודה רוחנית, של חיוביות, לא רק שאתה מתעלה ועולה, אתה יוצר שאיבה ששואבת את כל הניצוצות הקדושים באותה מדרגה שאתה נמצא, וברגע שאתה בעצם יוצא מהמקום שהיית בו, אתה מיילד ומוציא איתך את כל אותם ניצוצות. וזה בעצם כל העבודה שלנו. בשביל מה באנו לעולם הזה? בשביל לקנות בית? להביא ילדים? ממש לא. בשביל להתפרנס? ממש לא. כל הסיפורים האלה, כל הדרמות האלה, זה הכל, בעצם זה בעצם איך שהקובץ נראה מבחוץ. אבל איך הקובץ נראה מבפנים? זאת אותם תיקונים שצריך לעשות. ולכן, אם אתה מנסה לפתור את הבעיה על ידי יועץ פיננסי, פסיכולוג, רופא וכו' וכו', הכל זה בעצם, נכון זה מצחיק שאתה רואה, יש כזה, איך קוראים לזה, נו, קריקטורה, שרואים את המסך עם טיפקס הזה. זה מה שאתה עושה. אתה שם טיפקס על המסך. ואיך אתה יודע ששמת טיפקס על המסך? אתה פותח את הקובץ, אותו דבר. אתה מדפיס, זה יוצא דבר, לא שינית כלום. עוד פעם, לא, איך? אבל אני שינית, לא שינית. אתה רוצה לשנות באמת? אתה צריך לשנות בקובץ, לא על המסך. לא בחיצוניות, לא איך שזה נראה לעין. אתה צריך לשנות בקובץ, ובקובץ כדי להיכנס לקובץ, אתה צריך את השמות הקדושים. את הענה בכוח, את העין בית שמות. את י' ק' ו' ק' א' ד' א' י' ק' י' ק' כל השמות האלה בעצם על זה מדובר. ולכן אומר הארי, כאשר משה בא לפרעה, אומר, שלח את עמי. פרעה בהלם, אתה עוד פה? אתם עוד... מה זה שלח את עמי? אנחנו הרגנו את כל העניין. אין י' ק' ו' ק'. כתוב. כתוב במפורש. שנייה, נדלג על כל מיני פרטים שלא כרגע. עומד לפני פרעה, פרק ה' פסוק א', ואחר בר משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם, י' ק' ו' ק' אלוהי ישראל, שלח את עמי, ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו? לשלח את ישראל, לא ידעתי את השם. אומר ארי, פרעה היה מחשף עצום וחכם גדול. אחרת, איזה חרטום אחד מחרטומי מצרים היה הורג אותו בכישוף, לוקח את מקומו. אין סנטימנטים פה. הוא ידע בדיוק מה קורה. הוא אומר, אין השם, אין כזה דבר. אין השם, למה? כל העוצמה של השליט, זה חוסר התקווה של הנשלטים. כל העוצמה של האישה העמוקה, של הבעל המכה לאישה העמוקה, זה שהיא לא מאמינה שיש תקווה. ברגע שהיא מאמינה שיש תקווה, זה הסוף שלו. נכון? כל העוצמה של הבוס הפסיכופת שמתעלל בעובדים שלו, זה שכל זמן שאין להם אמונה שמגיע להם יותר טוב, הוא שולט בהם. ברגע שמאמינים שמגיע להם יותר טוב, זה הסוף שלו. הם כבר לא מקשיבים לו. למה מי אתה שתגיד לנו מה? פרעה, עבדתי מאוד קשה על הכישוף הזה שאנשים לא מאמינים. אתה עכשיו בא לספר לי שיש כאן, אין השם, אין יודקי ובקי. משה אמר לו, בוא נחכה ונראה מי יותר חזק. ולכן, כאשר יותר מאוחר, התחלנו מכת דם, שאומר משה לפרעה, בני בכורי ישראל, מה זה ישראל אמרנו? זה המרכבה העליונה, זה לילד את התודעה של, יש לי את הכוח, אני כאדם מגיע לי, נולדתי לזה, לחיים של רוחניות, של עושר, של הצלחה, של אף אחד לא שולט עליי, של הזכות להיות מאושר. ולקח את החיות הזה. בני בכורי ישראל, אתה לא נותן לבני בכורי לצאת, אנוכי הורגת בכורה. מה המכה האחרונה שחיסלה את הסיפור? מכת בכורות. מה התוצאה בסוף? בנים אתם לשם אלוקיכם. כלומר, עצם זה שכל אדם מגיע למקום, אני בנו האישי של האלוהים. של השם. אני השם. ולכן יש לי את החיות ואת המחויבות ואת העצמאות והיכולת. ואני לא, ולא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה רשאי להיבטל ממנה. כי זה מי שאתה. ולכן כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה להעלות את הרוחניות על פני הגשמיות, כי כשאני עושה את זה, אני מביא את הגאולה. מדוע? אומר הרב השלג. ודיברנו זה בעבר. הרי כל היקום, כל העולם, כולם מחוברים לכולם. ברגע שהאדם מעלה את הרוחניות שבו על הגשמיות, זה משפיע ישר ברדיוס על כל אותם נשמות שקשורות אליו, שקרובות אליו. כל מי שבסביבה שלו, למה? כי בפנים כולם יודעים את האמת. אתה רוצה, אתה רואה חדשות, אתה שומע אנשים ואתה מתרעם. למה זה כל כך שלילי? הרי הכל זה פרו. הכל זה פרו. הרי למה שאתה הולך ומבקש שירות ממישהו? לא משנה, בן משפחה, איש מקצוע וכו', והוא לא נותן לך את מה שהוא יכול לתת. הוא לא מתאמץ אפילו. למה הוא לא מתאמץ? קוראים לזה פרו. הוא בעצם מעביר אליך את החוסר תקווה שלו, בזה שהוא עושה לך שירות שאתה מאבד את התקווה באנשים אחרים. מאבד אמון. למה? הרי זה לא כיף לעשות את זה בצורה שהלקוח או החבר או בן המשפחה פשוט אומר, וואו, הגיע משיח. איזה כיף. מה, זה לא נורא כיף? למה אתה לא עושה את זה? או כי אתה לא מאמין שאפשר, כי התייאשת. או כי פשוט כל כך רע לך, שאתה לא, למה שאני אעשה לו טוב? למה מה? רע לי, שיהיה לו גם כן רע. אבל ברגע שנכנס בן אדם למקום עבודה, או באיזה שכונה, וכולו בשמחה, ובלעשות טוב לאחרים וכן הלאה, כן, זה מעצבן. את כל מי שבצד של פרעה זה מאוד מעצבן. למה? למה אתה מראה לי מה שאני צריך? אני לא רוצה, אני כבר, אין כזה דבר. לא רוצה, התייאשתי כבר. למה אתה מראה לי מול העיניים שכן אפשר? למה אתה עושה את זה? אתה נכנס למקום עבודה וכולם עובדים לאט ופתאום בן אדם עושה... למה לא לתת שירות? אתה הורס לכולנו. מה שאתה הפקת עכשיו, אנחנו מפיקים בחודש כולנו ביחד. עכשיו עוד הבוס יגיד שכולנו יכולים לעשות את זה. עובדה, תראה מה עשית, אתה הורס לכולם. רגע, תראו, אבל אתם עושים כלום כל היום. תראו איך אתם נראים. אתם נראים כמו מים עומדים. זה מעלה סירחון. כך אתם נראים. למה לא לעשות את זה? אתם יכולים, יש לכם אפשרות. אתה שומע כל פעם, בן אדם מקבל תפקיד, שמעתי היום על בן אדם, מקבל תפקיד. עם כל כך הרבה אפשרויות. במקום זה הוא עסוק, הוא צועק על המזכירה שלו, הוא עושה בושות לכל אנשים שהוא עובד איתם. יש לך תפקיד, יכולת לעשות כל כך הרבה דברים בעולם עם התפקיד הזה. במקום זה אתה עסוק בעצמך? מה זה אז לעסוק בעצמך? זה פרעה. זה פרעה, זה להיות במצרים, זה להיות קטן. למה אתה עושה את זה? מה יצא מזה? הרי בסוף כמה שאתה יותר עסוק בעצמך, אתה נהיה יותר קטן. יותר מסכן, יותר ריק. זה מצרים. לעומת זה, לעזור לזולת, להשתמש בתפקיד שלך. למה שם אותך בתפקיד? כדי לעזור. הנה שלך, קיבלת עכשיו הזדמנויות עצומות. וזה לא משנה אם אתה שרב רב. כמה אנשים אתה יכול לשמח ביום בתור שרב רב? לעומת זה, אתה בא, לא רק שלא פתרת את הבעיה, השארת מלא לכלוך והלכת. נכון? יש אנשי מקצוע, אני ראיתי. הם באים עם שואב אבק. עם כל כלי ניקו וכל, הם לא רק שהם פתרו את הבעיה, גם ניקו אחריהם מבריק. ויש כאלה שאתה צריך אחר כך להשקיע יום שלם בלנקות אחרי הבלגן שהם עשו, והם גם לא פתרו את הבעיה. איפה אתה רוצה להיות? למה הבעיה קורית? מצרים. חוסר פרגון, חוסר נתינה. למה, מה, איפה הפתרון, איפה ביית המשיח נמצאת? בני ישראל. מה זה בני ישראל? יודקי ובקי. מה זה יודקי ובקי? תקווה, הערה, שמחת חיים, יצירתיות וכן הלאה. זה בעצם התיקון שאנחנו צריכים לבחור בזה. כן, יהיו לנו את הרגעים האלה שנרצה לזרוק את הכל בפנים וללכת, מי צריך את זה. וזה בדיוק המקום. פה התיקון. זה התיקון. כאן, המקום הזה, הנקודה הזאת הכואבת. פה, עכשיו תעשה הפוך על הפוך. ענה בכוח, קפה איתף, תשתמש בכל השמות. ודווקא ברגע הזה, בשמחה, בהתלהבות וכן הלאה, ותיקנת תיקון שלך תדע כמה דורות, כמה גלגולים אתה סוחב איתך. ולכן כל כמה מאמרים על ביאת המשיח נמצאים פה בפרשת שמות בזוהר. מאמר המשיח, מאמר אותות המשיח, מאמר כמה נמצאים פה בפרשה, ובעיקר אותו מאמר של המפורסם של רבי שמעון בחר, רבי שמעון נשא ידיו ואמר, אוי למי שיהיה בדור הזה, ואשרי מי שיקרה ויוכל להימצא באמונה בדור הזה. הוא יזכה לשמחת המלך. כלומר, אוי ואשרי, ואנחנו רואים סביבנו, אנשים שמצד אחד, יש לך הכל. אתה יכול לעשות כל כך הרבה עם זה. כל מה שאתה צריך לעשות, זה לקדש את כל החומר. לקדש אותו. להפוך את כל החומרנות לרוחניות, שזה הדבר הכי משמח שיש. זה לא אומר להיפטר מהגשמיות, לקדש את זה. התורה לא מדברת על זה שבן אדם צריך לשבת באיזה מנזר, לאכול איזה קרקר יבש, ולא לענות מהחיים. לא, תוכל אוכל טוב, אבל הכל לקדש. כל בכור, שוב בכור, כל בכור, קדש לי כל בכור. ומה עם בכור חמור? בכור החומר? תפדה אותו. תפדה אותו, אתה צריך להשתמש בו לקדושה. ואם לא תפדה, וערפתו. תוריד לו את הראש. מה זה הראש? זה הגימי ראשונות של הרצון לקבל לעצמו. ואם לא, נשארת. מה המשיח? יבוא רוכב על החומר. בינתיים, מי רוכב עלינו? החמור רוכב עלינו. כרגע, כל מה שהחמור רוכב עלינו, עוד לא בא המשיח. מתי ביאת המשיח? שאנחנו רוכבים על החמור. שנזכה כל אחד לעשות את זה בחיים שלו, ביום יום שלו. תודה רבה.